טוב, שלום וברכה. ליל י"ב בתמוז, אבל אני רוצה ללמוד את הפרשה. זה מן הסתם גם מתחבר מאוד מאוד גם לזה. בין חוקת לבלק אני אקדים מילה אחת מפרשת בלק. כל פרשת בלק עוסקת בעצם במפגש שלנו עם מואב. זקני מדיין נספחים למואב. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, נכון? זקני מדיין נספחים למואב, אבל הסיפור כולו הוא מסביב למואב ולבלעם בן בעור. מקומה של מואב בפרשות מחייב הבנה. כי עם ישראל נמצא בשנה ה-40 מפרק א', והוא רוצה להיכנס לארץ. הוא הולך להיכנס לארץ מעבר הירדן המזרחי. נכון? משם הוא מגיע. והוא צריך להיכנס ממזרח למערב. הוא מתחיל בפנייה לאדום. אדום מסרב, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. הוא לא רק מסרב, אלא אומר לו, לא תעבור מפן בחרב, אצא לקראתך, ועם ישראל מתחיל לסובב את אדום. התוצאות זה ותקצר נפש העם בדרך, נחשים, נחש הנחושת, כל זה בכביש עוקף אדום. שבו לא נכנסים לאדום, וצריכים לראות איך להיכנס לארץ. יש עוד שתי אופציות. מואב ועמון. עכשיו, גם עם מואב וגם עם עמון יש בעיה. הבעיה עם מואב ועם עמון היא אותה בעיה, כי על שניהם נאמר אל תתגר במלחמה. הם בני לוט, והכלל הוא שאי אפשר להילחם ישירות, לא במואב ולא בעמון. חז"ל אומרים שמהם צריכה לצאת רות המואביה ונעמה העמונית, אבל משה רבנו חוזר על הכלל הזה שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תתגר במלחמה. אבל מה שכן אפשר הוא לבקש מהם לעבור, ואין שום בעיה. בתורה אנחנו רואים את ישראל ומשה רבינו מבקשים מסיחון, מלך האמורי, לעבור. הוא שולט בעמון באותו זמן. בירדן. הם מבקשים מסיחון, סיחון לא מאפשר להם, אבל לא רק לא מאפשר, אלא יוצא למלחמה, ואז הם עונים במלחמה ומנצחים את סיחון, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, נכון? ונכנסים. חז"ל קוראים לפרט הזה של סיחון, נתהרו בסיחון. כלומר, אי אפשר היה להילחם בעמון, אבל כיוון שעמון נכבשה על ידי סיחון, וסיחון נכנסה למלחמה, בסיחון אפשר להילחם. וכך יכולנו לעבור. השאלה היא, או, עכשיו אני מגיע לבוא. השאלה היא, למה לא פונים למואב? את סיפור מואב אנחנו פוגשים בפרשת בלק, עם בלק, בן ציפור מלך מואב, עם בלעם, עם הוקוס פוקוס, עם קוסמויות, עם כישופים, סיפור שלם. אבל למה פשוט לא פונים למואב ומבקשים? התשובה היא, כן פונים למואב. היי, אבל התורה לא גילתה את זה. בהפטרה גילו לנו, בהפטרה של שבת האחרונה. יפתח הגלעדי, תוך כדי השיחה עם מלך בני עמון, שלא נחזור אליה עכשיו בכלל, שיחה מרתקת, תוך כדי השיחה אומר למלך בני עמון, מה לי מלך מלך בני עמון, כי באת אליי להילחם בארצי. הוא אומר לו, לפני 300 שנה כבר היו החבר'ה הראשונים. וניצחנו וגמרנו. ואז הוא אומר, ש שאנחנו פנינו בשלום, פנינו לאדום, ולא עבר, וגם אל מלך מואב שלח מלאכים לעבור, ולא עבר. ואז הייתה מלחמה עם סיחון וכו'. מלמד את הנורא שמיד, דבר מדהים, שיפתח הגלעדי, הנביא, משלים את מה שהתורה כאילו לא אמרה. טוב, לפרט הזה יש חשיבות, כי במואב מתרחש משהו. מה שקורה בכל פרשת בלק, זה שמואב שמתפסת לנו, וזו טעות ילדותית, זו טעות שנשארה לנו מהגן, כאיזה מין משהו כזה כמעט רומנטי. כלומר, שם זה לא אוג, ולא מלך הבשן, ואין אמורי וחשבון, ומפחידים, וזה לא נשמע כזה גדול, ולא יוצא מלך אדום כזה עם... זה בלק בן ציפור הולך אל בלעם, והזקנים הולכים כמו בסרטים עם כאלה, נכון, לזקני מדיין, וישנים בלילה, וקמים בבוקר, וברכות, ו... אבל בסופו של דבר, ההיסטוריה שלנו מוכרעת בפרשת בלק. שם, בפסטורליה הזאת, מתרחש הכל. כל מה שלא הצליחו לעשות בשום מלחמה, מצליחים לעשות במואב. שם יושב ישראל בשיטים, שם החל העם לזנות אל בנות מואב. שם מגיעים אל הפאור, ומשה רבינו ייקבר לא מול אוג ולא מול סיחון, אלא מול בית פאור. בגל. ההיסטוריה שלנו מתרכזת שם, ושם קוראים המון דברים. שם בערבות מואב גם נחרט את הברית. אלה דברי הברית שקוראת משה, הברית הזאת שקוראת משה בסוף ימי המדבר. הכל שם. נדמה לי שכשמעמיקים בפרשת חוקת, רק שם מבינים את ההקדמה לפרשת מואב. וכדי להיכנס לפרשת בלק, אני מבקש להיכנס לסיפור אחד קצר. בפרשת חוקת, סיפור אחד קצר. שהוא, איך השיעור אומר, שתי אצבעות מצידון? הוא לא שתי אצבעות ממואב, הוא על הגבול. הסיפור בשנייה ליד מואב. והסיפור הוא סיפור נחלי ארנון. בואו נפתח בפרק כף א', בפרק כף א', ניכנס עוד מעט לשירה של עם ישראל בפרשת חוקת, ונתחיל בפרק כף א', נתחיל מפסוק י', משישי. בסדר? משישי. שאנחנו משים? יש שם עוד הרבה. נתחיל מפסוק י' משישי. שם סיימנו את הסיבוב באדום ואת נחש הנחושת, ונכנסים בשישי למסעות הבאים. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות. ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. שימו לב כמה התורה לא גילתה לנו שאבאל מואב שלח ולא עבר, אבל מסובבים מסביב למואב כל הזמן. משם נסעו, אני אולי אגנוב מהדברים האלה לעשר שניות משהו שפעם אמרנו. אבל אני גונב אותו לשנייה כדי להבין את פרשת מואב. בלק בן ציפור, כשהוא פונה לבלעם, אני חוזר מיד לפסוקים האלה, רק בעל פה. בלק בן ציפור, כשהוא פונה אל בלעם, הוא מתחיל ואומר לו כך, הנה עם יוצא ממצרים. הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. לפני כן, כשהוא מתאר את העם והוא רואה אותו, אז כתוב, ויגור מואב מפני העם מאוד, קראנו את זה כבר בשבת במנחה, ונקרא את זה השבוע, זה תחילת בלק, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. כלומר, ברור בפרשה, שהיה איזשהו קשר בין מואב לבני ישראל. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, נמאס להם, ממה אם לא היינו קשורים? אם דיברנו רק עם אדום ועם סיחון, אז מה נמאס להם? אבל חכו, ויאמר מואב אל זקני מדיין. תשימו לב לקואליציה, שאנחנו לא מבינים איפה היא באה. סיחון, סיחון. אדום, אדום. מואב פתאום קורא לאום. איך קראו לדוח הזה? לוועדה, אני יודע מה. גולדוז, גולדיאל. הוא קורא פתאום לאום שלו, והוא מדבר עם כולם. מה הוא צריך עם כולם פתאום? ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. מאוד מעניין, את כל סביבותינו, לא אותנו. כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. הזכרנו פעם, ואני רוצה להזכיר את זה כפתיחה, ואז לחזור לחוקת מיד. הרי מואב רוצה לשכנע את זקני מדיין, למה צריך להגיע לפתרון הסופי לעם הזה, עם האחשמם בזכרם. הרי הוא לא בא עכשיו להציע הצעה לארוחת ארבע. הוא בא להציע את הדבר הכי קשה שיש בעולם, להשמיד את העם. נכון? רק לא, הלך לנו במלחמות עם כל החבר'ה מסביב, בוא נשמיד אותו. אין כאן עכשיו משהו צמחוני. הפתיחה היא עוד משונה. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור. כלומר, איך הוא מתאר את עם ישראל? כמו שור שמלחך עשב. אל תכעסו עליי, אבל חוץ מרעש של גלים ומתקות, זה נשמע כמו קייטנה. אתה רוצה לתאר עם של אויבים, אז אתה מתאר שור מלחך עשב? מה זה פה, רומנטיקה? תגיד, אתה ילחכו הקהל אותנו כמו נמרים, כמו עריות, כמו קרנפים, כמו שור שמלחך את עשב השדה. שונה. השאלה הזו שואל רבי יצחק ערה מבעל העקדת יצחק. הוא אומר תשובה מדהימה. אתם ראיתם פעם שור מלחך עשב? זה דבר יפה מאוד. שור לוחך עשב, זה הולך כך, ראיתי. הוא שוחט עם הראש כך. דרך אגב, רוב הזמן הוא נרדם, כמו זקן. אבל אם אני הייתי מספיק בביס אחד לאכול מה שהוא אוכל, אני גם הייתי נרדם רוב הזמן. ואז עם הלשון שלו, זה כמו כלשון. הוא מוציא את הלשון בלי להזיז כלום. ועושה... ואם רוחו נחה עליו, הוא גם מחזיר חזרה. לפעמים הוא נח, אבל לפעמים הוא עושה זיז. לא נשאר כלום בזה. כך הוא מלחך את עשב השדה. וממשיך. פונה בלק מלך מואב אל זקני מדיין, ואומר להם, בוא נרוץ לבלעם. אני, מואב, היחיד שיכול לבוא ולהגיד שחייבים להפעיל את כל הכוחות כדי להשמיד את העם הנורא הזה. אתם יודעים למה? כי אני כמו מי שנמצא מתחת לסנטר של השור. המקום היחיד בעשר שאין לו מה לפחד, זה מה שנמצא מתחת לסנטר. שם הוא לא יעשה כלום. הוא לא מגיע, זה לא מעניין אותו, הוא גם לא צריך. אני, עליי נאמר, אל תצרי כמו אב. לי הם לא יעשו כלום. אידיאליסטית אני אומר שצריך לחסל אותם. הם הורסים את כל סביבותינו. זה בכלל לא עניין לאומי שלי. אני ההפך, דווקא טוב לי מה יש, לא יישארו לי קונקורנטים. ואני אשאר תמיד עם התחייבות, אל תצרי כמו אב. לכן הוא פונה לזקני מדיין ואומר להם, חבר'ה, זה לא עניין פרטי שלי. זה נשמה בינלאומית. צריך קואליציה של כולם, כי אני לא עם בעיה בכלל, אני מתחת לסנטר. אבל סביבותינו הולכים להתחסן. והוא נראה כמו שור. מילים יפות, אבל הוא מלחך הכל. ומי שיודע איך השור מלחך, הוא לא משאיר שורשים. הכל הוא מלחך. הוא יעביר את העולם מהשורשים האלה לשורשים אחרים. אל תתבלבלו, אנחנו מאז שהיינו ילדים, בלק בן ציפור היה נראה לנו איזה מין הפסקה פסטורלית כזה, הוא בן ציפור, טוקי, אני זוכר מאז שהייתי בגן, זקנים, נחמד כזה, זה לא כזה, אוג כל רגל, זה מפחיד. אל תתבלבלו, כולם כאלה קטנים ליד בלק. הכל קטן ליד. שיפתח את ילדים 300 שנה אחרי, רוצה להגיד, תיזהר מלחשוב שאתה משהו, הוא לא אומר, הטוב טוב אתה מסיחון, הטוב טוב אתה מחשבון, הטוב טוב אתה מבלח בצפור. יש דברים שנשארו לנו מהגן. מואב היא המקום. שם ינסה בלק בעצת בלעם, אחרי שלא ילך לו לקלל, לחסל אותנו על ידי זנות ותיאור. השיטה תהיה פשוטה. כמה יותר ילדים יהודים שלא יודעים מי אבא שלהם, העסק מתחסל. כמה יותר. שיטה מסודרת, ברורה לחלוטין. אני אבל הפעם לא רוצה לעסוק במואב, אלא אני רוצה לעסוק בהקדמה שלנו במואב. ומי שלא לומד את הפרשה של נחלי ארנון גבול מואב, מפספס הכל. נתחיל. אני חוזר לפסוקים. אז פסוק י' אמר, ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. משם נסעו ויחנו בנחל זרם. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. רש"י במקום, אני לא נכנס עכשיו, מי שרוצה יראה לפנים, רש"י במקום אומר, הוא אשר דיברנו איתכם, פנו למואב לבקש לעבור, והגיעו עד הגבול. ושם מואב סרב. שם הגיעו עד הגבול, שם מואב סרב, והמלחמה עם האמורי עושה ראש. ועכשיו מתחיל הסיפור. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. כתב חידה קצת, הפסוקים האלה. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אמולה. כולנו מכירים את שבת שירה, אבל כשאמרו שבת שירה מתכוונים לאיזו שבת? שבת שירה של אז ישיר משה. גם פה יש אז ישיר. יש סך הכל שתי שירות בכל המדבר. שירת הים בים סוף, ושירת הבאר פה, אין אף שירה נוסף, של העם. שירת הים בים סוף, ושירת הבאר פה. אתם רואים את ההבדל הגדול. קודם כל, משה לא נמצא בשירה הזאת. יש עוד מישהו שלא נמצא בשירה הזאת. השם יתברך. מרים כבר לא נמצאת, השם לא נמצא בשירה הזאת. זה פלא פלאות. כל שירת הים, הקדוש ברוך הוא מוזכר כל הזמן, מנחה השם, מנחה השם נהדרי, מי כמוך באלים השם, השם ימלוך לעולם ועד, הכל הכל בעצם מלכות השם. בשירה הזאת שם השם לא מוזכר. משה לא מוזכר. אבל רק תסתכלו על השירה, אין פה שירה. אפילו במבנה. אנחנו יודעים איך בריאה השירה בספר תורה, נכון? אריח על גבי לבנה, יש לה צורה. האזינו שתי תור, נכון? אין פה שירה. מה כתוב בשירה הזאת? לפני שאני אקרא מה כתוב בשירה הזאת, אני רוצה רגע להתרכז בפסוק, על כן יאמר לשנייה אחת עוד רגע נגיע לשירה, פסוק י' ד' על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ללמוד רש"י כמו שצריך על הפסוקים האלה, ואנחנו ננסה קצת מהרש"י ללמוד היום, זה תענוג, זה עונג. זה ללמוד איך רש"י לומד פשט, פשט, פשט. מה זה ספר מלחמות השם? שמעתם על ספר מלחמות השם? הרמב"ן אומר שהיה ספר כזה וכולי. אתם יודעים מה אומר רש"י? רש"י אומר דבר פלאי. את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. שיש נחלים וארנון הבנתי. מה אומרת לכם במילה סופה? מה זה הכי קרוב? מה זה הכי מסרצל סופה? סוף. כנראה זה הכי פשט. על פי דרשות של חז"ל, לפעמים הכוונה היא לסוף. שניים שלומדים באמצע הם רבים, ובסוף הם מתחברים את והב, ואז לומדים את והב מלשון אהבה וסופה מלשון סוף. זה דרש. סופה זה סוף. הנחלים ארנון זה ארנון. אומר רש"י דבר פלא פלאות. אתם יודעים מה היה בים סוף? בסופה? הרבה פעמים התורה נותנת היי בסוף, כמו ירושלים. בסוף, אתם יודעים מה היה בסוף? בים סוף? בים סוף היה מתנות גדולות. שיר מתנות קטנות? מתנות גדולות. מתנות אדירות. ים סוף היה מקום של ניסים, מקום של נתינה. אתם יודעים איך אומרים נתינה בעברית? יהב. לתת זה ה. יהב זה לתת. כשהמקום הוא מקום שהופך למקום של נתינה, זה הופך לבב. כמו שמהמילה יעד ולייעד באה המילה לעולם ועד, אז את והב בסופה פירושו בים סוף היו ניסים, קיבלנו מתנות שכל אחד יודע מה הם. ועכשיו הפסוק, תשמעו, זה מדהים. על כן יאמר בספר מלחמות השם. קודם כל זה סתם מרתק, זה מצוות עשה. אני אומר במרכאות, זה לא מופיע בתרי"ג. אבל זו מצווה שרש"י מבקש להדריך אותנו, ואנחנו לא שמים לב אליה, אני אומר את זה בגוף ראשון יחיד. על כן יאמר אומר רש"י בספר, לא במובן של ספר בוק, אלא במובן של ספר סיפור. והפירוש לפי רש"י הוא כך. כאשר נספר את מלחמות השם, כשנספר לילדינו את הניסים בעולם, את מלחמות השם, כאשר נספר על מעשי השם בעולם, תראה, על כן יאמר בספר כאילו בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. כמו שאתם מספרים על ים סוף ועל קריאת ים סוף ועל שירת הים, כך תספרו על ניסי נחלי ארנון. כך מדבר. על כן יאמר בספר את מלחמות השם, ספרו בסיפור נחלי ארנון, כמו שאתם מספרים בסיפור ים סוף וקריאת ים סוף. ישירי עכשיו את ראשון רשי, רשי אומר את זה כציווי, כהוראה, כך צריך לנהוג. וזה הפירוש הפשוט של הפסוק. את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. טוב, אבל רק דבר אחד אני לא מבין. מה היה בים סוף אני יודע? אורו, כמה מספרים בסיפור ים סוף? כל יום. כל תפילת שחרית עוסקים באז ישיר. כל יום מדברים על ים סוף. ים סוף הוא אצלנו עיקר העולם. שירת משה, שירת מרים, שירת ישראל. אבל מהו סיפור נחלי ארנון? וכבר הזכרתי שרק בשני המקומות האלה יש שירות. אין שירה על ניצחון מלחמת עמלק, ישראל את עמלק. אין שירה. אין שירה על הניצחון במלחמת סיחון. אין שירה. אין שירה על המן. אין שירה על הבאר עד שמגיעים לסיפור של נחלי ארנון. כאילו השירה על הבאר שהיא כבר 40 שנה הולכת איתנו, מופיע רק עכשיו לקרות נחלי ארנון. עוד נגיע עוד רגע. אתם יודעים מה המשותף לשני הניסים האלה? בשניהם מתקיים מה שאמר הכתוב בים סוף, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כלומר בסיחון לחם. והמלאק יהושע חלש את המלאק ואת עמו לפי חרב. בים סוף פשוט פתאום ראינו את הכל. אבל בים סוף עוד בכל זאת משהו עשינו. מה זה משהו? נכנס עוליה? משה נטע את ידו. ראינו. אתם יודעים מה היה בנחלי ארנון? לא רק אנחנו לא יודעים מה היה. אבותינו שעברו שם לא ידעו מה היה. הנה הסיפור בפסוקים. רש"י פשט פסוקים. ואשת הנחלים, כלומר לא רק הסיפור כל כך לא ידוע, אלא גם תשימו לב שהוא מופיע בלשון רמוזה. גם השירה לא נראית שירה. משהו סמוי פה. וננסה לנתח את זה עוד מעט. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב ומשם בארה. אני אמשיך עוד שנייה. אשד, אומר רש"י כמו המילה העברית שאנחנו כולנו מכירים, אשד זה שפך. אשדות יעקב, אשדות הפסגה, אשדות הירדן. אשד זה שפך נחלים. אשד הנחלים, אומר רש"י, ואני אומר אותו מהיר, אתם יודעים מה, אולי נקרא אותו ביחד, לשנייה אחת, רק את הפסוק הזה, לא את הכל. פסוק מדהים, בוא נקרא אותו. פסוק ט"ו. ואשד הנחלים, תרגום של שפך אשד. שפך הנחלים שנשפך שם, דם אמוריים שהיו נחבאים שם. לפי שהיו הערים גבוהים והנחל עמוק, בקיצור בארנון, ישנם שני צוקים אדירים. כולם פה מכירים את ארץ ישראל, ברוך הוא וברוך שמו. אנחנו עכשיו על גבול מואב. אנחנו נכנסים לארץ ישראל מעבר הירדן המזרחי. מי שרוצה לחשוב על השבר הסורי אפריקאי מוזמן בהחלט. כי בהמשך זה יעזור לו מאוד כשנגיע גם לטבריה מכל הסיפור. זה יעזור לו, כי אנחנו הולכים עכשיו על הציר, אתם יודעים מה, על הנהגים של כביש 90. מזרח מערב. בסוף נכנסים משם, דרך אגב. לא מתרצה, אלא מהמקום קצת למעלה, אבל הכניסה היא מעבר הירדן המזרחי. זה הפגישה הראשונה של עם ישראל. והיא מאוד משמעותית. עכשיו בואו נראה לאט לאט. תראו את הפירוש של רש"י. רש"י סיים את פסוק י' ד', אף כאן נעשו ניסים גדולים, ומה עם הניסים? ואשד הנחלים, תרגום של שפך אשד. שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים, שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים גבוהים, והנחל עמוק וקצר. שני הערים גבוהים מאוד, ונחל עמוק וקצר. אנחנו קוראים לזה מצוק. אבל זה שני מצוק, זה מצוק כאילו שנשבר. מי שלא מבין, אני אגב מבין את זה בגלל שבשבת למדתי את זה במגדל, מתחת לארבל. כלומר, אני לא מבין איך מבין את זה בלי להיות שם, אבל אני אנסה. זה... בכיוון עבר הירדן, זה אחר. הלאה. כל הסדר הזה מזיז מקומות שם. עוד מעט נראה אותו, חכה שנייה. לפי שהיו נחלים שנשפך שם דם אמורים של רכבים שם, לפי שהיו הערים גבוהים והנחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה, אדם עומד על ההר הזה ומדבר עם חברו בהר הזה. בהרבה למשל קוראים למצוק הזה הר ניתאי ולמצוק הזה הר הרבה. והדרך עובר בתוך הנחל. אמרו האמוריים, זה לא יאמר, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל, לעבור, נצא מן המערות והרים, פשוט תפסו מערות בתוך הערים, למעלה. שלמערים, ונהרגם בחיצים ואבני בלסתרות. אתם אגב מבינים כמה זה פשוט? זה לא יאמין. כלומר, כל העם האמורי, כל הצבא שלו, לא צריך צבא, צריך יוונים, צריך זקנים. צריך רק לקחת כל אחד אבן, וביתרון בו, ובמצוק הזה, שום דבר. לא יישאר כלום. לא להתבלבל, זו המגמה של העמים שאיתם אנחנו מבקשים להיכנס. אדום אומר אותה מפורש, האמורי אומר אותה מפורש, ובלק עושה אותה מפורש. חכו. כשהם ירצו לעבור, נצא מן המערות בערים שלמעלה מהם, מנהרגים בחיצים ואבני בליסטרות, והיו אותן המקעים בהר של צד מואב, ובהר של צד אמוריים, היו כנגד אותם מקעים כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ. כלומר, מהצד המזרחי ומהצד המערבי, כאן היה עם קרנות, מה שקורא לזה קרנות ושדיים בולטים, וכאן היה מקעים. ואז כי זה הר שהתפרק. נכון, צפון, דרום. אבל עכשיו אתה תראה שזה ארץ ישראל מקבלת את עם ישראל. זה בסדר גמור, זה צפון, דרום, צפון, דרום, וארץ ישראל מקבלת את העם שבעיה. נכון מאוד. תראו עכשיו איך זה הולך, הנה פלאות. כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל, לכן קראתי זה הכי הדרומי יותר, כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה. מעניין מאוד. הארץ מקבלת את העם. כשפחה היוצאת, איזה ביטוי? כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה. הארץ מחכה לילדים שלה. ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותן השדיים לתוך אותן נקעים והרגון. עכשיו, עם ישראל הולך, והוא נמצא, לא יודע, 2 קילומטר, 10 קילומטר, לא יודע, מאחורה, הוא לא יודע כל זה.
12.
הוא בכלל לא יודע מזה. הוא מגיע, ומה קורה כשהוא מגיע? תסתכלו הלאה. וזהו אשר נטע לשבט אר. אשר נטע. הזדעזעות של עמים. ייגע בהרים, ויהיה שם, המבית לארץ, ותירד. אז הנה נטע לשבט אר, אר זה עשיו, אדום. הוא נטע לכיוון אדום. לבני עשיו נטעתי את אר ירושה, האר נטע לשבט אר, הלאה, ונטע ממקומו ונתקרב לצד מואב. ונדבק פה, וזהו, ונשען לגבול מואב. בסוגריים מופיע פה, ועברו ישראל על הערים. זה חשוב בסוגריים האלה. הם לא עברו עכשיו במצוק. עכשיו, למה הם לא עברו במצוק? במפה היה כתוב להם, אבל איך למטה? מה לעשות? אז הם עוברים למעלה, הם רואים, התבלבלו פה בשני מטר, אבל הם רואים את המעבר, אז הם עוברים בלמעלה. החיבור. לך תדע שלפני שתי דקות. אולי אנחנו שמים לב. אתה עונה כבר לשאלה איך לא שם לב, שאלה מעניינת מאוד. רעידת אדמה, מה אף אחד לא שם לב? לא היה לך בשאול? שאלה יפה מאוד. מה זה? מעניין מאוד, שאלה יפה. אני חושב שהתשובות זה מה שאתם אומרים. באמת כן, כבר לא שמים. כבר לא שמים. בכמה ניסים אנחנו לא שמנו לב בשבוע האחרון? מישהו שמע חדשות בשבוע האחרון מה קורה בעולם מסוים? מישהו שם לב? זה לדעתי יותר קטן ממה שיש עכשיו. אבל נמשיך, רגע. הלאה. ועברו ישראל על הערים, ולא ידעו הניסים האלה. אז איך ידעו? אלא על ידי הבאר שנכנס לשם. מי שעקב מכיר את האגדה בגמרא, שני מצוראים, עת והה וכו', תראו איך רשי לא נזקק לזה, כי רשי לא רוצה ללכת שלא לפשוטו של מקרא. מעניין מאוד. עת והב וסופה זה מלשון לתת וסוף. זה לא שני שמות או סוף. רשי פשטן, זה פטל פלא. עכשיו הלאה. ומשם בערה. מה בערה? מי בערה? איזה בער? מה בער? אף אחד לא דיבר על בער. ומשם אני ממשיך בפסוק תדבב בא האשד, ומה סיכרנו שזה אשד? נו, שפק הנחלים אל הבאר. איזה בער? היא הבאר אשר אמר משה, סוף את אשר אמר השם למשה, סוף את העם ואת נעלה ימי. עוד מעט תבין. בשביל מה? רשי, רשי, כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבניי הניסים הללו? מישהו עלי צריך להודיע להם על הניסים? הם ממשיכים רגיל. זו הם עברו, ועצרו לארוחת ארבע, והמשיכו. שבע, ארוחת ארבע. מי מודיע לבניי הניסים הללו? סוגריים. המשל אומר, נתת פת לתינוק, הודיע לאמו. נחזור עוד מעט למשל הזה. לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם. ככה הם ידעו. והבאר ירדה לתוך הנחל. רגע, רגע, רגע. הרי כבר אין באר, כי מרים מתה בראש חודש ניסן. אז אין באר, זה כבר אחרי. יש. כי הבאר פסקה במות מרים, וחזרה בזכותו של משה עד מות משה. זה יהיה כתוב בפסוקים הבאים. עוד מעט. לאחר שעברו, סליחה, איפה כתוב? מי מודיע לבני הניסים? לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם. חזרו הערים למקומם. והבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים, וזרועות איברים, ומוליכתם סביב המחנה, וישראל ראו. רק אז הם קלטו בכלל את הנס, ואמרו שירה. ומה השירה שהם אמרו? אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. אוי, לא הספקנו באמת ב-40 שנה האחרונות לשיר. יצא. אז עכשיו הגיע הזמן. באר חפרו השרים בשנה הראשונה, ומשה היכה בצור ויזובו מים, קראו הנדיבי העם, פתאום התפעמו. רש"י בפירוש השני אומר, מה זה קראו הנדיבי העם? הוא אומר, נדיבי העם בפירוש השני שלו, אלה הנשיאים של השבטים. כשהיה צריך נניח נשיא שבט יששכר מים, אז הוא היה עושה ובאר הייתה מעבירה אליו. הוא היה לוחץ כמה כמויות, ואיך זה יוצא? ואז הבאר הייתה עוברת לשבט הזה, והבאר הייתה עוברת לשבט הזה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. מי זה המחוקק? כי שם חלקת מחוקק ספון. משה, שקבעו שם, עוד רגע נגיע אליו. והבאר הזאת קיבלנו אותה מתנה, מתי? ממדבר. מי הגיענו למדבר? קיבלנו את הבאר מתנה, וממדבר מתנה. אני קורא את הפסוקים, אבל זה רש"י. וממתנה הלכה איתנו הבאר לכל הנחלים, נחלי אל, וממתנה נחלי אל, ומהנחלים עלתה איתנו הבאר כשעלינו בהרים, נו, במות, ומבמות הלכה איתנו הבאר והמשיכה עד הגיא אשר בשדה מואב. מה קרה בגיא אשר בשדה מואב? משה נגמר. עד הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. ולישימון הזה נגיע עוד מעט. אני אגיע לזה מיד. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר שהוא לא יאמין. קודם כל כתוב פה שיש מצווה לספר בנחלי ארנון כמו שיש מצווה לספר בקריאת ים סוף. זה רש"י. זה א', זה התורה, זה הפסוק. על כן יאמר. ולפי שרש"י הסביר לנו על כן יאמר פירושו, חבר'ה, תדברו. דברו נחלי ארנון. אל תדברו. תדברו נחלי ארנון בעולם. מה לדבר? אני אגיד לכם מה לדבר. ואשת הנחלים. המשל המדהים הזה של הנותן פת לתינוק צריך שיודיע לאמו, הוא משל פלאי. בדרך כלל כשאדם רוצה לתת לתינוק משהו כי הוא נורא חמוד והוא רוצה לעשות לו ככה פוצ'י מוצ'י, הוא נותן לו סוכריה, נכון? הוא גם אומר לו סוכריה בלי סוכר, הוא אומר לאמא כדי להרגיע אותה והכל, נכון? אבל הוא נותן לו משהו כזה כיף, הוא לא נותן לו פת. פת זה האוכל החיוני. את האוכל הזה צריך לתת מי? אמא או מי? אבא. הנותן פת לתינוק צריך שיודיע לאמו. מי זה בנמשל? האמא? מי זה האבא ומי זה התינוק? מגיל. עם ישראל לא יודע שהיה ניס. אתם מכירים את השיר, זה מסוכן לשיר אותו בשעה כזאת, של אבא הלך לעבודה, נכון? מסוכן עכשיו, כי זה... יופי, נרדמים איתו, נכון? זה מסוכן. אבל נכון שאבא הלך לעבודה, ישוב רק ימצא את הנשמה או ימצא את הלבנה, נכון? ומה בינתיים? אמא. ואמא עושה לתינוק אוכל, נכון? אז מה, אז הילד גדל בלי אבא. אבל ילד צריך אבא, או כמה שהוא צריך אבא. אבל אבא הלך לעבודה. הוא הלך לעבודה כדי שיהיה פת. שאמא תוכל לבשל לתינוק. אז לאמא יש תפקיד אחד לתת לתינוק את הפת. אבל התפקיד השני זה להגיד לו, זה פת שאבא הביא לך. אתה לא רואה את זה. כי אבא הלך לעבודה. ישוב, ימצא את הלבנה. אבא זה הקודש ברוך הוא. ואמא זה משה. ואנחנו התינוק. אתם יודעים כמה לחם אבא נותן? ואנחנו שואלים בכלל, איפה אבא? מי זה אבא? יש אבא? ואבא אומר לאמא, אמא, תראי את המסים ותעוררי את האמונה בתינוק. ואמא זה משה רבינו שאתם יודעים מה הוא? ראיה מהימה. כבר הזכרנו יותר מפעם. הפירוש הפשוט רואה נאמן. אבל הפירוש העמוק הוא עמוק לאין ארוך. יש לנו שבעה רואים, שבעה ושבעים, לצון צריך רואה. התפקיד המרכזי של הרואה הוא לפרנס את צונו, להאכיל את הצון, את מה שהצון צריך. רואה נאמן מראה, מפרנס את צונו, השם רואי לא אחסר בעוד דשא, הוא מראה את צונו, את מה שהוא צריך. לפעמים הצון צריך יבש, לפעמים הוא צריך ירוק, לפעמים הוא צריך כך, לפעמים הוא צריך כך. משה רבינו הוא הרועה שרועה בנו אמונה. זה האוכל שאנחנו צריכים. והוא הרועה ראיה מהנה. הוא מראה בנו, הוא מפרנס אותנו אמונה. זה מה שהוא רועה בנו. הוא לוקח את צונו של אבא. אבא הוא אבא לבית. והוא מינה אותו להיות הרועה. ואמרנו פעם ועוד פעם ועוד פעם במדבר, כל הספר בא לברר מי זה משה. הוא הראיה מהנה, רועה האמונה, נותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו. ואז בבאר הזאת, שדווקא בחולשה במרכאות של משה פתאום נזכרו בה, פתאום קולטים שהמים האלה הם מי אמונה שמשה רבינו מעביר לנו 40 שנה. קרוע נדידי העם, הם מגיעים אל כל אחד ואחד לפי המים שהוא זקוק להם. ופתאום תוצאים שאבא נותן פת לתינוק. אתם יודעים מה זו המצווה הזו לספר בנחלי ארנון כמו לספר בים סוף? כשמספרים על ים סוף כל תינוק אומר וואו. אם הוא יודע גם קצת לעז הוא אומר גורג'ס. נחלי ארנון הוא לא אומר. כי זה די טבעי, לא? ערים גבוהים, ערים נמוכים, אז כאן, אז כאן. מה? מה קרה? חזרו הערים. הוא הערים. שיעור בגיאולוגיה. לא מעניין. אתה יודע שלפני 10 דקות פה היו פה אמוריים עם מיליון אבנים בהרים? אתה מודע לזה? גם ים סוף אפשר להסביר לגמרי באופן טבעי. 100%. גאות, שפל, אין בעיה. אבל ראינו את המקל שמשה נטע, וגם עמדנו וראינו מזג אוויר. ופה לא ראינו כלום. אתם רוצים את המצווה לספר בנחלי ארנון כמו בים סוף? על כן יאמר בספר מלחמות השם, כך מספרים את מלחמות השם. הרמב״ם אומר כי עיקר הניסים הם הניסים הנסתרים, והניסים הגלויים לא באו אלא כדי לעורר את האדם לניסים הנסתרים בכל יום עמנו תמיד, והוא עיקר האמונה. הרמב״ם אומר שלכן מקפלים את סיפור יציאת מצרים בתפילין, ושם על הפרשה הזאת הוא אומר את זה. בספר מלחמות השם צריך להבין את והד וסופה דהיינו ואת הנחלים ארנון. רק שהנס היה שפתאום ראינו את זה בבאר. ראינו בהלם. ופתאום קלטנו שאולי כן אפשר להסתכל מדי פעם האחי הדרך לאהבתו ואירתו היא שיתבונן האדם בברואיו. פשוט תתבונן בו בהם, תתבונן במה שקורה. אז התחלנו לשיר. זה מעניין מאוד שמשה לא נמצא בשירה. גם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשירה. רשי אומר אחר כך, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשירה? רשי מדהים. משל למלך, שהזמינו אותו לסעודה. הוא שואל, ואוהבי יהיה בסעודה? הוא אומר, לא, הוא לא הוזמן. זאת אומרת, שיהיה לכם בהצלחה, אני גם לא רוצה. אבל בעומק, אתם מבינים מה כתוב פה? כתוב פה שבשירת הבאר משה נעלם, והקדוש ברוך הוא כאילו נעלם, כמו במגילת אסתר. ומי שמסתכל בחומש, גם השירה נעלם. יש לי תחושה שבלי רשי גם אנחנו היינו נעלמים. רשי מסביר בסוף. מה שאמרתי עכשיו זה רשי. והכל נעלם פה. אבל אתם תופצים את שירת הבאר? שירת הבאר, עלי באר, אינו לה, באר, חפרו השרים. זה ההתאוששות, זה ההתעוררות. נחלי ארנון. אז מגיע רשי לסוף. אבל לפני שהוא מגיע לבנשקף על פני הישימון, לא, נראה, הוא מגיע לאיך, מה קרה לבאר הזאת בסוף. בוא נראה אותו בפסוק כ'. וממות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקף על פני הישימון. אתם רואים? הוא אומר כך. ראש הפסגה ונשקף. דיבור המתחיל ונשקף. בעמוד הבא. אותה הפסגה נשקפה על פני המקום ששמו ישימון. ומה זה ישימון? הוא לשון מדבר שהוא שמן. לפי הפירוש הראשון, הבאר הולכת עד לגיא אשר בשדה מואב, ושם בגיא אשר בשדה מואב נשקפת פסגה שנמצאת מעל הבאר הזאת על פני המדבר. אם אתם רוצים לדעת איפה הבאר, שם הפסגה שנשקפת שם הבאר. עד כאן סיים רשי את פירוש בפשט. עכשיו מוסיף רשי, תשמעו פלא פלאות. דבר אחר, אמרתי לכם שזה ממגדל, מהשבת, זה שיעור מי מנקריה. דבר אחר, ונשקפה הבאר על פני הישימון, שנגנזה הבאר של מרים הזאת בימה של טבריה, והעומד, מישהו אמר לי פעם שהנס הגדול זה לקרוא לכנרת ים. זה הנס. שנגנזה בימה של טבריה, והעומד על הישימון, זה פירוש אחר, העומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים. והיא הבאר. כך דרש רבי תנחומה. קודם כל תראו איך רש"י מדגיש איפה פשט, ומה דרש רבי תנחומה. אבל כנראה חסר לו משהו בפשט, ולכן הוא מביא את הרש"י, אחרת רש"י לפי דרך דרכו לא יכול להביא רש"י. כי אם הפשט הכל בסדר. את רש"י מעניין, מה מעניין אותי הפרט שזה משקף על פני הנשמות? כל הפרטים הקודמים חשובים מאוד, הבאר הלכה איתנו לנחלים ועלתה איתנו להר והגיעה איתנו עד ימי משה. אבל מה זה מעניין אותי? איך אני מזהה את הבאר מהמדבר? הרי אני לא במדבר. אז מה זה חשוב לי שכשאתה נמצא במקום ואתה רואה את ההר, הפסגה הזאת, אז זה פסגה שנשפת על פני הישמון הבאר שם. מה זה חשוב? לכן הוא אומר דבר אחר. ובדבר האחר הוא אומר דבר משונה. מקורו הוא בתלמוד הירושלמי. זה לא רש. ושם כתוב שכשאדם עומד על הר הישימון, ומאוד מעניין, מסבירים המפרשים שם, כשהאדם עומד על הר הכרמל, מאוד מעניין. אני לא יודע איפה. איתן, אתה צריך להחליט פה מיקומים.
יש נקודה על הרבה,
זה כל הטבריאנים יודעים, וזה צריך להיזהר מטבריאנים, כי כל אחד יש לה באר של מרים במקום אחר. בטבריה יש לכם דלק באר מרים. הכל יש. אל תסבך עם טבריאנים, הצעה. אבל, זה סתם ידידות. אבל, בירושלמי לא כתוב שמסתכלים מהאורגל. לכן את זה אני אומר פה, אני מפחד להגיד את זה. בירושלמי כתוב שכשמסתכלים מהכרמל, לא יודע מה איפה. שכנראה איזה נקודה גבוהה, במוחק, אני לא יודע איפה. מאיזושהי נקודה, והכרמל נקרא ישימון, נכון שראינו את זה? והכרמל נקרא ישימון, משם מסתכלים לכנרת, אולי נצלת, אולי סוף הכרמל, לא יודע איך. משם מסתכלים אל הכנרת, ורואים כמין כברה, וזוהי בערה של מרים. וכנראה הפרט הזה חשוב מאוד לרש"י. אני אגיע עוד רגע לכנרת ולזה אסיים, אבל לפני כן אני חוזר למואב שבה התחלנו, זה דבר גבל, זה פלא פלאות. מה?
זה תלמוד
טבריאני. זה תלמוד טבריאני, תלמוד ירושלמי. אני אגיע לסוף עוד רגע, לעניין של טבריה ולכל, כי זה דבר אחד. זה הקדמה למואב, זה הקדמה לכל הסיפור של פרשת בלק. בגבול מואב מתרחש הנס הגדול המקביל לים סוף. ההבדל בין הנס שהתרחש בגבול מואב לנס שהתרחש 40 שנה לפני כן בים סוף הוא גם התוצאות. אתם יודעים מה היו התוצאות של ים סוף? שמעו המילים גם חיל החרש של פלשת ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ומה היו התוצאות של הנס בנחלי ארנון? וישב ישראל בשיטים ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. זו הפעולה הבאה שעם ישראל עושה באמצע ההפסקה על סיפור בלק ובילה. זה גבל. אתם יודעים איך זה קורה? כי הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמא. אתם יודעים מה קורה כשאנחנו מגיעים כבר לא, איך השיר אומר, שתי אצבעות מצידון? כבר לא שתי אצבעות מצידון. שמינית אצבע מארץ ישראל. כבר לא שמינית אצבע. כי בעבר האבן המזרחי, כבר מתחילים לארגן את ההתנחלויות, בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה. כבישים נבנים, אחוזות נבנות. זה לא להריח את הארץ, זה בבית. ואז מגיעה הסכנה האמיתית. הסכנה האמיתית היא לא סיחון ולא אור ולא מצרים ולא עמלק. הסכנה האמיתית היא, היה פה נס? יש בכלל אבא? איזה אבא? ישרים, גבוהים, נמוכים? מה אתם רוצים? מה חסר לנו? וישב ישראל. וישב יעקב, וישב ישראל, ויחל העם. אנחנו לא תופסים שכל סיפור נחלי ארנון הוא ההקדמה לפרשה שלנו, נדמה שהיא אלבום על סיפורים זקנים? לא תופסים שבכלל כל סיפור המדבר והכל נמצא פה? בערבות מואב? לא מעל הר סיני ייקבר משה, אלא מול בית פאור ייקבר משה, וחז"ל מסבירים כי בכל שנה ושנה הפאור מנסה לעלות ולשטוף את העולם מחדש. לא מכירים? אני מכיר ידע אישי חינם. ומשה, יש הרבה, ומשה עולה ומוריד. ולכן הוא קבור בגיא, אנחנו לא יודעים כלום איפה הוא קבור, לא ידע איש את מקום קבורתו. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, יש ייחוס. כשאדם נקבר באיזשהו מקום ולא יודעים איפה אומרים, אבל אני זוכר שהוא נקבר חלקה ליד הצד קבור. יש קוויל של איזה אדמור? לא, משמאל ליד, לא, שעו. רגע דבר אחד אני ממשה, הוא נקבר ליד בית פאו. היחס. זה באמת מקום לקבוע מפגש. כשלא מבין את זה, לא הבין את התורה. כל התורה היא שמשה קבור מול בית פאור, כי משה לא מת, כי צדיקיה אחרי פטירתם הם בחייהם יותר, ועכשיו בית פאור רק עולה, ולכן עכשיו אני צריך עוד יותר משה. התפקיד של משה הוא להיות רעי המאמנה, ולהגיד שאבא השאיר פה פת. הוא השאיר פת, היו פה הרים, הם הלכו כך, הם חזרו להיות כך. נראה לי. אתם הולכים עכשיו למואב. כל עניינה של מואב זה האידיאולוגיה של הנסות. זה שמה. שם העם הזה הוא שהם הילד שאימא הביאה מסבא, ולכן קראו לזה מואב. זה השם שלנו. הרעיון הוא הרעיון לא של עבודה זרה, לא של זנות, אלא של האידאה הגדולה של החיבור הזה ביחד. דת החופש האדירה. אוי ואבוי למי שלא יישר קו. זה הסוף שלו. הוא יחטוף. הוא ישלם את זה. כל המערכת היא אשר קו. כי אסור לפגוע בקו. הפאור הוא דת, זה עבודה זרה, וינזרו לבושת. מתאר הנביא. וינזרו לבושת, בושת, נזירות. כן, 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 וינזרו לבושת. איך אפשר להגיע לזה? זה היה אחרי נחלי ארנון. אלה זקני מואב שהלכו אל זקני מדיין. שם מתחת לסנטר של השור, שם בסביבה כשהכל היה רגוע, שם צריך לעורר ולספר את נחלי ארנון, בדיוק כמו את ים סוף. אתם יודעים מה עורר אותנו לספר את ים סוף? ראינו את המצרים באים לחסר אותנו. ראינו את הים הולך להטביע אותנו. ראינו את המדבר. תראו לי ילד אחד בגן יהודי שלא עומד ככה על סיפור ים סוף. ואותנו צריך לקחת בכלל ולספר לנו שהיה נחלה. אתם מבינים את הציווי על כן יאמר? זו ההקדמה למואב. אתם מבינים למה רש"י סיים עם טבריה? לי אין ספק. יש לכם תהילים? אני אגיד לכם למה רציתי תהילים. קודם כל כי צריך להגיד תהילים. בטח שאחרי... אני אקח שנייה אחת? לא, אבל שלכם יהיה אחד לפחות. אני... אחד, עוד אחד. עוד תהילים אחד. אחד, אחד. הנה, אתם תראו ביחד. תהילים אחד. כל המקרים את הפרק, גם מי שאין לו. תהילים אחד. אחד, ואני בזה עומד. ואז נגיע לטבריה, מה לעשות? יש פרק מאוד יפה, שאני חושב שכולם מכירים אותו בעל פה. ספרדים, ודאי, התימנים עוד יותר, אלה שזה אסת. בר חינפשי. ראש חודש. ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי, גדלת מאוד. אני לא הולך ללמוד את הפרק הזה עכשיו. זה פרק מדהים. אני רק שואל פה שאלה אחת קטנה מערוץ הטבע. איפה נמצא דוד המלך כשהוא מחבר את המזמור הזה? מי שאומר לי את התשובה ככה, ליטאית העתיקה בחדר העבודה מתחת לפלורוסן, בסדר גמור, אין לי בעיות, גם אין לי ציפיות, הכל בסדר. אבל מי שמעין של דוד המלך כותב מפה, מהאין סוף, ולא יכול לעבור על הפרק הזה בלי להרגיש את זה, תחדש פני אדמה. מי שלא מסתפק בחדר העבודה, אני אסביר לכם את השאלה. בסדר? ערוץ 8 לחצי דקה. כולם מכירים את ארץ ישראל, ברוך השם? איפה נמצא מקום שממנו אפשר להסתכל ולראות שפנים, כפירים שואבים, סלעים, נמרים, נו, מה אתם מציעים? אופעים, מה? מדבר, מקום יותר מוגדר, אין גדי, צויין, אני הולך איתם. דוד המלך כותב מזמורים באין גדי, במדבר יהודה. הופה, הופה, הופה. אוניות. פוספטי, מה? עוד מעט. לוויתן. חציר. כל אנגל, אה? אנגל. נכון? אין חציר, אין אוניות. לפעמים גם אין גדי. נכון? אין. נו, אז איפה? חזרנו לך לעבודה, אה? ספרו כתב את זה. מה? טוב מארץ, עושה טיול. הוא במדבר יהודה, הוא באין גדי. הוא במקום שהוא יושב תמיד. ומה שהוא רואה זה דבר מאוד פשוט. הוא רואה ערים והוא רואה שפנים, והוא רואה סלעים והוא רואה נמרים. הוא רואה עוד כמה דברים, עוד מעט אני אגיע ללוויתן. הוא רואה המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים וישן. הוא רואה משלח מעיינים בנחלים בין הרים יהליכו. הוא רואה את הארץ רועדת, הוא רואה תחדש פני אדמה. יש רק ציר אחד שעליו רואים את הכל. הוא עוצר את העיניים ורואה את הנבואה ורואה מים יוצאים מבית השם ומשקים את הים הזה שהגויים קוראים לו דד סי. אבל אצלנו הוא ים החיים. הוא הים שהנבואה מתארת איך אוניות יהלכו בו. הלוויתן של ששת ימי בראשית שיצרת עתיד לשחק בו. וכשהוא רואה את זה הוא פותח בשירת הבאר, אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. תעברו על כל הפרק הזה פסוק פסוק, זה פשוט מופלא. הוא רואה את השבר הסורי אפריקאי, הוא רואה את תזוזות הערים, הוא רואה את הכל ואומר רק תעשו דבר אחד, תראו. הוא פותח את הפרק במילים ברכי נפשי את השם, וחותם ברכי נפשי את השם הלוויה. הוא מתפלל תפילה אחת, שנפשי לא תהיה סתומה, שנפשי תברך. כך לא מגיע למואב. הוא יודע מה יש מהצד השני של עבר הירדן. הוא בורח לשם, הוא חוזר משם, הוא מכיר את מואב, הוא מכיר את כל המערך הזה. והוא מתאר פשוט את מה שקורה שם. לשמוע את רשב, זה גבל. אתם יודעים איפה המקום שרואים את זה הכי חזק, מה לעשות? בימה של טבריה. שם רואים את הארבל, שם רואים את השבר, שם רואים את זה. שם רואים בעיניים. שם לא צריך להסביר. והעומד מן המערב, זה הפירוש של הישימון, ומסתכל אל המזרח ורואה את מה שראו ישראל כשנכנסו, ומתבונן היטב בימה של טבריה. הוא רואה שם סלע מנוקב כקברה, וזהו בערה של מרים. מי שעומד מהמערב ורואה את זה, רואה את תחדש פני אדמה. זה דבר גבל, זה דבר מופלא. רש"י מדגיש, הסיפור ימה של טבריה הוא לא הפשט המחויב, אבל הוא כך דרש רבי תנחומה, שבלעדיו לא ניקח את הסיפור הזה לעבודת השם שלנו. תסתכל מהמערב אל ימה של טבריה ותראה שם, כדי להתעורר לספר את נחלי ארנון, לא רק כשהמצרים רודפים והים סוגר, אלא שתזכה להצליח לספר את תחדש פני אדמה, סתם כי אתה מתחדש, ושיהיה הנחלים ארנון אצלך בדיוק כמו את והב בסופה. עכשיו אתם מבינים למה אומרים את המזמור הזה בראש חודש? כי זה כל הראש חודש. כי זה כל העניין. זה כל הסיפור. הנותן פת לתינוק רוצה שידעו שיש אבא. לבלק ובלעם יש מגמה אחת. שיקומו בעולם ילדים שלא ידעו שיש אבא. זה הרעיון המואב. עוטפים אותו במילים יפות, בתזות, בשיטות, מערכות מפמפמים את הרעיון הנאלק והנאלך הזה. זה הרעיון. ההתיישנות מההתפעלות מנחלי ארנון. משה לא מופיע שם, אלא אם כן אתה תופיע אותו. אם משה לא מופיע שם, אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבי לא הוזמן, גם אני לא מופיע שם. אלא אם כן אתה תופיע אותו. ויש הצעה אחת, מהמערב שלך, להסתכל אל המזרח, להסתכל אל הראשית, להסתכל אל המקום שממנו הכל זורח, ולראות את תחדש פני אדמה, ולראות את בערה של מרים בימה של טבריה. זאת המצווה של סיפור נחלי ארנון. בפרשה של מואב עצמה נגיע בשבוע הבא. ערב טוב.